אחרי המסע הארוך, הלא פשוט באמת, שעברנו עם רבי אלישע בן אבויה, אלישע בן אבויה האחר, כל הצדדים והמורכבויות, אנחנו נרווח קצת את הנפש עם מפגש אחר. בדרך כלל אנחנו לוקחים פה דמות ולומדים אותה לאורכה או לרוחבה. אני רוצה לגעת פה במשהו שהוא לכאורה נקודתי, אבל אחר כך את הדמויות הללו בהזדמנות אחרת אנחנו נפתח יותר למרחב. אני מדבר על מפגש מאוד מאוד טעון. באמת אולי זאת לא הפוגה לנפש, אבל מפגש מאוד טעון בין שתי דמויות ענקיות בעם ישראל שמאוד קרובות זו לזו, מאוד מאוד קרובות. אני מדבר על רבי יהודה הנשיא, רבי, ועל רבי חייא, תלמידו של רבי, ולא סתם תלמידו, אלא תלמידו המובהק. ניפגש לרגע עם המדרש, ואחר כך, נפתח פה כמה בירורים חשובים, בעזרת השם. אז אני קורא מתוך מסכת מועד קטן, דף ט"ז, עמוד א', בתחתית הדף. כתוב שם כך. פעם אחת גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. תקשיבו למילים. שוב פעם אחד, כלומר אם זה שוב פעם אחד, כלומר זה כבר הייתה גזרה כזאת שכנראה לא החזיקה מעמד, או כנראה כבר לא הייתה רלוונטית ושוב נהיית רלוונטית. מכל מקום, שוב פעם אחד גזר רבי שלא ישנו לתלמידים בשוק. רבי גוזר לא ללמד תורה בחוץ. אנחנו לא למדנו את זה, נכון? אני לא טועה. לא ללמד לתלמידים בשוק. נראית גזרה לא מובנת כרגע. מה ידרש? מה כל גזרה צריכה איזה דרשה מאחורי, איזה מקור? מה ידרש? חמוקי ירחייך כמו חלאים. כתוב בשיר השירים, חמוקי ירחייך כמו חלאים, מעשה ידי אומן. אז האומן מי זה? קדוש ברוך הוא. מה זה מעשה ידיו? התורה. אני אומר על פי רש"י פה. התורה. חמוקי ירחייך כמו חלאים מעשה ידי אומן. כלומר, כמו... אז הנה נקרא את המדרש. מה ירח בסתר? אף דברי תורה בסתר. מה רבי ודורש דרשה? שהיא נראית רחוקה ולא כל כך ברורה. אומר, אסור ללמד תורה לתלמידים בשוק. בשוק הכוונה מחוץ לבית המדרש, ברחובות, לא מלמדים תורה בחוץ. מה המקור? כמו שאת הירך אנחנו מסתירים, כלומר, כמו שבגוף האדם יש מקומות שאנחנו מצניעים אותם, כך גם את התורה צריך להצניע. צריך לנהוג צניעות בתורה. טוב, צריך להבין את זה, אבל אנחנו מתקדמים כרגע. יצא רבי חייא ושנה לשני בני אחיו בשוק. הולך רבי חייא ועושה ההפך מהגזרה, והוא מלמד בשוק את שני בני אחיו לרב ולרבא בר בר חנה. מלמד את רב ואת רבא בר בר חנה בחוץ, בניגוד לגזרה שרבי יהודה הנשיא שרבי גוזר. עכשיו אני רוצה לומר מילה כדי שנוכל להתקדם ברמה השטחית עדיין של המדרש, אבל לפחות שיהיה לנו איזה מנוע להבין פה. יש שני סוגים של תלמיד ורב בחיים, מה שאנחנו פוגשים. באופן גס אני מדבר עכשיו, באופן כללי. סוג אחד זה סוג של שיקוף. שיקוף הכוונה, תלמיד שהוא בדיוק כמו הרב שלו. מקבל לגמרי אל תוך עולמו את מה שהרב אומר, ואומר רק מה שהרב אומר, וחושב בדרך שהרב חושב, והוא בעצם נועד להביא הלאה לדור הבא את דברי הרב. דוגמה הקלאסית ביותר של השיקוף, זה כנראה יהושע בן נון. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הלבנה אין לה אור משלה. היא לחלוטין לא יוצרת אור, היא לא מקור אור. היא לחלוטין מקבלת אור. משה רבנו מביא תורה שבכתב, שזה כוח יצירה, נביאה, מעין שמש כזאת, נובעת. יהושע בן נון, כל כולו סופג, מקבל אל תוכו. ויש בהיסטוריה שלנו תלמידי רבנים, תלמידים שלמדו מרבותיהם, שהמאפיין של הלימוד שלהם זה שהם היו לא רק מקבלים, אלא מקבלים את העקרונות, מקבלים את הרוח, מקבלים את היסוד, אבל הם היו יוצרים, יוצרים מאוד גדולים על פי היסוד, אבל יצירה חדשה. למשל, דוגמה קלאסית, אנחנו יודעים שלמשל יצירה, כן, רבי אלעזר בן ערך, כמדומני, נאמר עליו שהוא כמעיין המתגבר. מעיין המתגבר זה אומר שהוא נביאה. הוא נביאה, אף על פי שהוא תלמיד, הוא גם נביאה. הוא היה תלמידו של רבי נחמן בן זכאי, ובכל זאת הוא נביאה. עוד מי שלא נאמר עליו כך, והוא באמת נמצא באיזשהו תפר מעניין, אבל הוא מאוד מביא את זה לידי ביטוי, מי שזוכר את כל סיפור חייו, גם עליו בעזרת השם אנחנו נלמד, כמה שנזכה ללמוד, אז רבי אליעזר בן הורקנוס, כן, תמצית סיפור חייו על פי המדרש, שעד גיל 24, הוא היה חקלאי, אבא שלו היה עשיר, הוא עבד בשדה, אבל כל הזמן התלונן והתלונן, ולא היה לו טוב, ואבא שלו העביר אותו מעבודה פה, לעבודה כאן, נמצא למצוא, זה, אבל הוא בכה, הוא בכה, כי הוא בעצם רצה ללמוד תורה. וזה בניגוד לכל תפיסת העולם בבית, לכל מה שהיה מקובל, והוא הלך, יום אחד הוא ברח, עזב את העבודה, והלך ללמוד אצל רבן יוחנן זכאי. אבל הוא הלך בחוסר כל, עד כדי זה שאחרי כמה ימים על אורח לא טוב מהפה, והתברר בכלל שהוא אוכל גוש אפר וכו'. כל הדברים האלה שהם כאילו נראים סיפור חיים כזה, עניינם עוד מעט התברר רק ברמז, כי אנחנו בעזרת השם פעם נלמד על הדמות הזאת באמת. אבל ואז מגיע הרגע שבו הורקנוס, אבא של רבי אלעזר בן הורקנוס, מזדמן למפגש עשירים, גבירים וחשובים בביתו של רבן יוחנן בן זכאי, ורבן יוחנן בן זכאי יודע שהורקנוס הדיר את בנו, ולפי חלק מהמדרשים רוצה להדיר את בנו הנאה מכל נכסיו בגלל שהוא עזב את הבית, קצת מזכיר את ענייני רבי עקיבא ורחל. ואז אומר רבי יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר שידרוש בדברי תורה. והוא אומר לו בתגובה, אני לא יכול לדרוש כי כל התורה שיש לי זה הכל ממך. כלומר, אני שיקוף, אני כמו יהושע ומשה. ואז הוא אומר לו בכל זאת שידרוש. כתוב שהוא דרש דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. כלומר, למרות שרבי יוחנן זכאי שם, למרות שכל התורה שלו מרבי יוחנן זכאי, מעולם לא שמע אוזן את מה שהוא דרש. הווה אומר, הוא יצירה נובעת. הוא לא תלמיד שהוא רק שיקוף, הוא יצירה, יצירה, יצירה נובעת. ובאמת ככה מהר"ל אומר שרבי אליעזר בן הורקנוס הוא גלגול של משה רבנו. גלגול לא במובן שאנחנו רואים גלגולים זה, אלא הכוונה הוא שורש נשמתו, גילוי מאוחר של משה רבנו, לכן הוא נקרא רבי אליעזר הגדול, לכן הוא לא אוכל כמו שמשה רבנו לא אוכל בהר סיני, לכן הרבה הרבה דימויים שנדבר עליהם כשנדבר עליו, אבל אנחנו חוזרים לכאן. יש באמת שני סוגים של מערכת יחסים בין רב ותלמיד, וכל שנותר לנו לדעת זה מה הקשר בין רבי חייא לבין רבי, כדי שנבין את המדרש שלנו. אז יש מקום שמסביר את זה בצורה הכי מובהקת, שאומר כך: אם רבי לא שנה, רבי חייא מניין לו? כלומר, רבי חייא יש לו רק מה שרבי מלמד. אם רבי לא שנה, רבי חייא לא יוצר יצירות משלו, הוא שיקוף, הוא שיקוף מובהק. אם נרד לרגע לעומק הדבר, מתי חשוב השיקוף? ונגיד כך, שני הדברים חשובים. חשוב תלמיד חכם שהוא המשך מוחלט של רבו, חשוב תלמיד חכם שהוא נביאה. נביאה מאפשרת התחדשות, לא במובן הרפורמי, במובן של לגלות עוד עומק במה שנאמר, עוד תנועה קדימה. אנחנו זקוקים לקומה על גבי קומה, ואנחנו זקוקים גם לשימור, ליכולת להיות לגמרי, כי מישהו יוצר הוא לא לגמרי מה שהיה קודם. אנחנו זקוקים לשני הכוחות. מתי באופן מיוחד אנחנו זקוקים לכוח של היצירה, של השימור? כשאנחנו במעברים, כל המקומות הכי עדינים, צריך שלא תתפרק השורשרת. לכן שימו לב שבמעבר בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה יש את יהושע, שהוא כוח שימור מובהק, ואכן השרשרת לא נפרדת. במעבר מתקופת המשנה לתקופת הגמרא, רבי הוא אחרון התנאים, רבי חייא הוא ראשון האמוראים. שם צריך עוד פעם שיקוף, התאמה מוחלטת, כדי שהמערכת תהיה נאמנת ולא תתנתק. זה היסוד, סליחה על עריכות ההקדמה ביסוד, שם אנחנו חוזרים לפה. עכשיו באמת מזעזע מה שקורה. רבי גוזר גזרה לא ללמד תורה בשוק. מיד אחר כך מה קורה? רבי חייא יוצא, הוא מלמד תורה בשוק, לשני בני אחיו, רב ורבא בר בר חנה. כלומר, התלמיד שהוא תמיד השיקוף, שרבי לא שנה רבי חייא מניין לו, שהוא אמור להיות המשך ישיר, התלמיד הזה עושה ההפך בנגד גזרה של רבי יהודה הנשיא. טוב או לא טוב? שמע רבי, יקפד. רבי שומע את הדבר הזה, מקפיד על ההתנהגות של רבי חייא. אתה רבי חייא להתחזוי אלי. בא רבי חייא להיראות לו, ללמוד אצלו, אצל רבו, רבי. אמר לי, שימו לב, זה דברים שאנחנו לא רגילים במערכת יחסים בין רב לתלמיד, הכל פה חריף מאוד וחריג מאוד, והכל ידרוש מאיתנו הבנה. כרגע אנחנו עומדים ברמה ראשונית. אני ככה אומר את הדברים בהדגשה. כל מי שיצא לו להיות בשיעור הזה, או בשני השיעורים הסמוכים, ולא ידע את המהלך כולו, אנא, שפשוט ישכיח מעצמו את כל מה שנלמד, כי אחרת אנחנו נשאר, יש ביטוי כזה, כופרים של הברבנל, מכירים? מה זה כופרים של הברבנל? זה לא הבית חולים? נדבר על המפרש, כן? מה זה כופרים של הברבנל? הברבנל הוא מפרש של התורה שכתב המון המון שאלות על כל פרשת שבוע. אז אומרים בצחוק שיש אנשים שבערב שבת ישבו, קראו את כל השאלות, כבר היה מאוחר ונרדמו. וככה כל פרשת שבוע, נגמרו 5 חומשי התורה עם מיליון שאלות עם אף תשובה, והם כפרו בסופו של דבר. אז כדי לא להיות כופרים של יום שלישי ב-12 בצהריים, אז הייתי שמח שאנחנו נדע ששמו מערכת שלמה, ומכל מקום בואו ניכנס אליה. עתה רבי חייא להתחזו אליי, בא רבי חייא להיראות בפני רבי, לפגוש אותו, ללמוד אצל התורה, אמר לי, איה, מי קורא לך בחוץ? איה, מי קורא לך בחוץ? בוא נבין את המשפט. קודם כל זה מצלצל לנו מיד כמו, בדיוק, כמו חמור. מי עושה איה? חמור. המהר"ל אומר, רימז לו על החמור שנמצא בחוץ. כלומר, יש פה איזה משפט כנראה מאוד חריף, אולי המקור לצא בחוץ של הרב עובדיה, כן? צא בחוץ. מי קורא לך בחוץ? יש חמור בחוץ. החוצה. החוצה. משפט מאוד חריף שצריך להבין אותו. במיוחד על רקע זה שאנחנו מדברים על רבי, שהוא רבו המובהק של רבי חייא, שיש קשר אהבה גדול ביניהם. הגמרא בכתובות מספרת על זה שהם רצו להשיא את בניהם זה לזה. זה לא היה יפה, אבל מסיבות שונות שלא ניכנס אליהם עכשיו, אבל אנחנו רואים שיש אהבה ויש חיבור בין המשפחות הללו, בין האנשים הללו. ויש פה אמירה חריפה, איה מי קורא לך בחוץ, אבל האמירה הזאת היא הרבה יותר חריפה ממה שהסברנו. למה היא חריפה יותר? מסביר המהרש"א. מזכיר לנו מרשה, זה לא מקורו במרשה. רבי חייא היה מגמגם, אבל לא מגמגם כמו שאנחנו מתכוונים, כלומר אדם שאומר נכון רק לוקח לו הרבה זמן, אלא מגמגם במובן של בעיות הגייה, מעין התינוק הזה שאמר לאלישע בן אבויה ולרשע במקום לאלישע במקום לרשע, בסדר? אז לרבי חייא היו אותיות שהוא לא הצליח להגות אותם כמו שצריך. האותיות הן סדר ערבובי אשכנזים ספרדים נעשה עכשיו א' עין ה' לא עובדות אצל סליחה התבלבלתי. האות ח' אצל רבי חייא התחלפה לו באלף ה' ועין כל פעם לעניין אחר. זאת אומרת הוא לא יכול להגות חטא. נראה לי אצל הונגרים יש את הבעיה הזאת, נכון? נכון? אז לא יכול להגות את האות חטא. זאת אומרת שאם מישהו ישאל את רבי חייא איך קוראים לו, מה הוא יענה? איה. זאת אומרת שלא פחות ולא יותר רבי יהודה הנשיא מחכה את התלמיד שלו עם בעיות ההגייה שלו, ממש נראה שהוא יורד עליו. הוא נכנס ואומר לו, איה, מי קורא לך בחוץ? זה כמו שיכנס איזה אדם מגמגם ואני אתחיל להגיד לו שלום, זה פגיעה מאוד קשה. ויש פה משהו מאוד חריף. אגב, יש גם פעם אחרת שאנחנו פוגשים את המתח הזה בהקשר אחר של רבי חייא ורבי יהודה הנשיא. כתוב שרבי אומר לרבי חייא, כשאתה מגיע לפסוק וחיכיתי להשם, לא נמצא אתה מגדף? למה? כי יוצא לו והיכיתי להשם, במקום וחיכיתי. אז שם יש לזה הקשר אחר שאנחנו אולי פעם נלמד כשנרחיב בדמויות הללו. אבל בהקשר שלנו, יש פה בוודאי התקפה חזיתית רבה מאוד. או מי קורא לרב בחוץ, צא בחוץ, חמור בחוץ, או שהוא בעצם פשוט מחכה את העילגות שלו, את הבעיות ההגיעה שלו, זה משהו שהוא מאוד קשה לנו לעיכול. אומרת הגמרא, ידע דנקעת מילתא בדעתי. רבי חייא הבין את הרמז הדקיק מאוד, והוא הבין שרבי יהודה הנשיא מקפיד עליו מאוד מאוד. נהג נזיפותא בנפשי תלתין יומין. כל הרקע של הסוגיה מבחינה הלכתית פה, הסוגיה דנה בנזיפה של תלמיד חכם, בגערה של תלמיד חכם, בנזיפה של נשיא וגערה של נשיא. כלומר, כשתלמיד חכם נוזף בך, היום אנחנו מיד נרוץ עם זה לתקשורת ונגיד ככה וככה, בעולם מתוקן, נוזף בך זה רגע לחשבון נפש, למחשבות האמיתיות של תיקון. יש נזיפה ויש גערה ויש לפעמים נידוי שתלמיד חכם מנדה לכבודו, ופה אנחנו פוגשים גערה של תלמיד חכם, והכלל ההלכתי הוא שגערה של נשיא, רבי יהודה הנשיא, גערה של נשיא זוקקת 30 יום של חשבון נפש, לא פחות מזה. גערה זה שהוא נוזף בו על משהו, מוכיח אותו על משהו. כשהוא מוכיח אותו על משהו, אנחנו בדרך כלל שמוכיחים אותנו, אנחנו מחזירים, ולא מחזירים, אנחנו מנתקים קשר או כל מיני דברים כאלה. גערה של נשיא, משמעותה הלכתית היא לשבת בבית, כמו אדם אבל. לשבת בבית, לא לצאת מהבית, לא ללכת לעבודה, לא ללכת לישיבה במקרה של רבי חייא, לצאת ולחשוב 30 יום. וחתיכת תיק זה מסע נפשי מאוד קשה, מאוד כבד, וזה מה שרבי חייא עושה. נהג נזיפותא בנפשי תלתין יומין. נהג נזיפות בעצמו 30 יום, הוא יושב נזוף מחוץ, כן, בתוך ביתו, מחוץ לקשר עם רבי יהודה הנשיא. ביום תלתין שלח לאיתה. יום 30, על הבוקר, רבי יהודה הנשיא שולח שליח לרבי חייא, ואומר לו, תחזור, תבוא. הדר שלח לידלו תיתי. עוברת שעה, רבי יהודה הנשיא שולח שליח שני, ולשליח השני אומר, תלך לרבי חייא, תגיד לו, אל תחזור. על הבוקר, תחזור. אחר כך התחרט, אל תחזור. טוב. מעיקר מה יסבר ולבסוף מה יסבר? מה קרה שהוא שינה את דעתו? שואלת הגמרא. מעיקר הסבר מקצת היום ככולו, ולבסוף סבר לא אמרינן מקצת היום ככולו. מעניין. באבלות, שזה נראה לנו הרבה יותר חריף, אדם אבל על מת וכו', יש כלל מקצת היום ככולו. אז תחילת יום השביעי כבר קמים מהשיבה, תחילת יום השלושים כבר בטלים הלכות השלושים, תחילת יום השנה כבר מנהגי השנה בטלים. כאמירה שאומרת שהחיים נכנסים לתוך המקום של המוות וגואלים אותו, ולא יהיה שבעה שלמה, החיים ינצחו, הכוח של הלקום מזה, כן, האבל הזה שמושכים אותו, מקימים אותו מהשבעה, זה קורה בתוך השבעה מספרית, אבל בתחילת, מקצת היום ככולו. רבי יהודה הנשיא בהתחלה מדמה את הנזיפות הזאת לאבלות. במובן כאילו המקל של העניין, ובתחילת יום השלושים הוא אומר תבוא. אחר כך הוא אומר לא, זה יותר חמור, זה יותר חריף, הוא לא יכול לבוא בתחילת השלושים, הוא צריך למלא 30 שלמים. ורק אחר כך הוא יכול לבוא. טוב, אומרת הגמרא, לסוף עתה. אבל בסוף מה קרה? רבי חייא התייצב בביתו של רבי יהודה הנשיא ביום 30 על הבוקר. דפיקות בדלת. מה אנחנו מצפים שיקרה עכשיו? מה מצפים? אני מזכיר לכם, רבי יהודה הנשיא הוא תלמיד, הוא רבו המובהק של רבי חייא. רבי חייא תלמידו המובהק. הם קשורים, הם אוהבים זה את זה, הם מחוברים מאוד. אני לפחות הייתי מצפה. סליחה? אז זהו, אני הייתי מצפה שהוא ייתן לו חיבוק. אולי אני נאיבי, אני לא יודע. כי אני אומר, בקל וחומר מיעקב ועשיו. יעקב ועשיו, אז זה. כלומר, כן, יש מתח, יש זה, זה, אבל בכל זאת, אני מעריך ששני הצדדים מתגעגעים, לא רק רבי חייא, גם רבי יהודה הנשיא מתגעגע, זה התלמיד האהוב שלו. חיבוק, יכול להיות שאחרי החיבוק יגיד לו, תראה, מבחינה הלכתית, יש בעיה, תבוא מחר, נגיד. אבל משהו צריך, איזו דמעה של התרגשות, משהו צריך להינמס שם. אבל זה לא קורה. דפיקות בדלת, אמר לי, עמי עתת. יעני, למה באת? למה באת? אין חיבוקים ואין התרגשויות. עמי עתת, אמר לי, דשלח לי מר דלייטי. כבודו שלח לי שליח שאני אבוא. אז באתי. אמר לי, ושלחי לך דלא תיתי, שלחתי לך עוד שליח, שלא תבוא. אמר לי, זה ראיתי, וזה לא ראיתי. אני, אתה יודע מה עבר עליי? 30 יום, אני משתגע מגעגוע. אני עושה חשבון נפש, אבל אני סופר גם את הימים, מתי ניפגש שוב? יום 30 על הבוקר, אני כבר במזוודה ארוז, כולי ברצון להגיע, דפיקות בדלת, אומר לי שליח, רבי קורא לך, אתה אומר לי שחיכיתי לשליח השני, כרכרה ספיישל, עד הבית של רבי יהודה הנשיא, לא חיכיתי בכלל, לא ראיתי את השליח השני, מי חיכה? טוב, אמר לי, עכשיו תראו, זה משפט שהוא משפט, ולפעמים יש סיפורים כאלה עם happy end, אבל שמסובבים לך את הסכין עוד קצת, כלומר, טוב, אבל... אז זה המשפט. המשפט הזה הוא המשפט הכי טוב שאפשר עכשיו להגיד, וגם המשפט הכי קשה. שאנחנו גם נעצור בו. המשפט הזה אומר כך. קרי עלי, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. משפט טוב. ברצות השם דרכי איש, הקדוש ברוך הוא רצה את דרכיך, גם אויביו ישלים איתו, אנחנו ישלמנו. הכל בסדר, אפשר לשבת, לפתוח גמרא, לשתות קפה, להתחיל ללמוד. נפלא המשפט הזה. מצד שני, איך הוא קרא להם? אויבים. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. וזה מיד מעלה לנו שאלה גדולה, מה קורה פה? מה קורה פה? חשבנו שזה happy end, אבל מסתבר שזה לא ממש happy end. אולי נמשיך עוד טיפה ככה לראות מה מתרחש. מה הייתה המעבד מר אחי? עכשיו פותחים את הסיפור. למה עשית את זה? כלומר, למה? לימדת תורה בשוק בניגוד לגזרה. אמר לי, דכתיב חוכמות בחוץ תרונה. אומר לו, מה זאת אומרת למה? כתוב בתורה, נו, בתורה, בתנך. חוכמות בחוץ תרונה. אז זה מה שעשיתי. לקחתי את החוכמות והוצאתי אותם החוצה. אמר לי, אם קרית לא שנית. ואם שנית לא שילשת. ואם שילשת לא פרשו לך. ארטילריה. ארטילריה. אם למדת, לא למדת פעם שנייה. אם למדת פעם שנייה, לא פעם שישית. אם למדת, לא הסבירו לך. עכשיו על מי הפגז נופל? על רבי יהודה, על רבי. אבל זה נראה כאילו ארטילריה על רבי חייא, ארטילריה על רבי. מי אמור לפרש לרבי חייא? רבי. לא פירשו לך. אז מה הפירוש? כדרבה. הפירוש הוא כמו שרבה מסביר. דאמר רבה, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מכרזת עליו מבחוץ. לא מלמדים בחוץ, לומדים בפנים. אז איך חוכמות בחוץ תרונה? תלמד בפנים, זה יכריז בחוץ. מה עם רבה אגב? באותה תקופה איפה נמצא רבה? כשרבי ורבי חייא מדברים. הוא מצטט את רבא. איפה רבא נמצא? מה? בדיוק, בשלב ההא והאמינא של הסוגיה. הוא עוד לא נולד, הוא עוד לא התחיל להיות במחשבה בכלל. כן. זה, כשאומרים פה כדי רבא, זה כבר הגמרא אומרת. כמו שעתיד לאמר בשם רבא, רבי לא הכיר את רבא, כן? מכל מקום, אז הוא אומר, זה הפירוש. ואז הגמרא שואלת, והכתיב לא מראש בסתר דיברתי, הרי כתוב לא לדבר בסתר, והגמרא הוא בירחק על ביום ידי קלה, זה בימים מיוחדים של דרשות לכל הציבור, אבל ככה סתם זה לא עובד, ורבי חייא, איך חמוקי ירחיים, מה יביד לו, אביד לו, מה הוא אומר עם הפסוק חמוקי ירחיים, שרבי דרש מזה שהתורה צריכה להיות בסתר? מוקילה בצדקה וגמילות חסדים. הוא הסביר שצדקה וגמילות חסדים זה בסתר, ותורה בגלוי. ובפעם הבאה, בעזרת השם, ננסה להבין מה באמת קורה פה. טוב, שלום.